אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן. לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93.
ערב טוב, מאזינים יקרים. שוב אנחנו נפגשים כאן רפאל קליינמן בתוכנית שלנו, אז מה עושים? טכנאי השידור שלנו היום הוא אוריה וולמן, ויש לנו גם אורחים חשובים בתוכנית שלנו. כמדי שבוע אנחנו ננסה לדון, לדבר, לשמוע, להגיב, להציע, לנסות לשפר ולייעל. לכם ההורים, המורים, אנשי החינוך, כל המאזינים שמעוניינים, אתם מוזמנים כמובן להעלות שאלות, אם יש לכם, אתם מוזמנים להביע את דעתכם. והמספרים שלנו כמו שנשמעו, אנחנו נציין אותם, 03-500-9393, מספר הוואטסאפ באולפן הוא 055-933-9393. אנחנו כמובן מאחלים לכם שתהיה לכם האזנה נעימה, מועילה, פורה, איך שתרצו. היום אנחנו נדבר על משהו שהוא קצת רגיש, קצת עדין, קצת, שאולי אפילו קצת לא עושה נעים בבטן. אנחנו רוצים לדבר היום על המשברים במשפחה. המשברים שבמשפחה שהם בעצם, זו סוגיה מורכבת, סבוכה, סוגיה שקיימת ואי אפשר להתעלם ממנה, ודורשת לא מעט התייחסות, התבוננות, שימת לב, דגש, ואולי יותר מהכל, עין בוחנת ומקצועית. וכשאנחנו מדברים על משברים במשפחה, יש כמה סוגים של משברים. אבל קודם כל, ברשותכם, הייתי רוצה לציין אולי נקודה מאוד מאוד מרכזית, שהמילה משבר, כשאנחנו תופסים את המילה משבר, איפה אנחנו נתקלים בה? בחומה שאנחנו נתקלים, יש שבר במצרים. יש שבר במצרים, שזה בעצם ציון של מציאות, של דחייה, של התחלה מחודשת, שמשהו שכמו שנאמר, אישה יושבת על המשבר, זאת אומרת, התחלה של חיים, חיים חדשים. ויש משבר שאנחנו מכירים כנקודת שבירה, crisis, משהו שהוא נורא, התרסקות. אז בעצם למשבר, לשבר, יש שתי משמעויות. זוהי בעצם נקודת ציון שיכולה להתאפס או כמשהו שהוא נוראי, קשה, משהו שהוא לא מאפשר לקום ממנו, ויוצר איזושהי דפוס התנהגות מאוד מאוד קשה, אפילו מנתק, משתק, ולא מאפשר להתקדם הלאה. לעומתו, יש את בעצם את התפיסה הממש ההפוכה, שזוהי התחלה, דחייה, משהו חדש. זאת אומרת, בכל נקודת משבר יש אפשרות להסתכל ולהתבונן ולראות שמכאן אפשר לצאת למשהו אחר, למשהו חדש, למשהו שהוא מעניין, משהו שהוא מאתגר, משהו שהוא נותן אולי אפילו באמת יציאה למשהו הרבה יותר טוב ממה שהיה עד כה. אז במי זה תלוי? קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו מבינים שהרבה דברים תלויים בנו. כמו שהספתי חיים כותב בתחילת ספרו, אין הדבר תלוי אלא בי. כל אחד בעצם צריך לקחת לעצמו את התפיסה ואת האחריות להבין שבי הדבר מתחיל ואיתי זה מתחיל ולא איתי זה נגמר. השאלה איך אני תופס. כמובן שלצורך העניין נוכל לסייע או להסתייע במשפטי תמיכה שיאמרו לנו שבואו נסתכל על חצי הכוס המלאה. ובכל מקרה, מה שזה דורש מאיתנו זה להבין קודם כל ולזהות מהו המשבר, אצל מי אוכל, מהם ההשלכות ולאן הדברים עוד מגיעים. כשמדברים על משברים במשפחה, ישנם כמה סוגים של משברים. משברים במשפחה יכולים להיות לצערנו הרב עקב חולי, עקב פטירה, גירושין. יש כמה מצבים שמאפיינים את המשברים, ואנחנו ננסה לדבר לפחות על תחום אחד היום בתוכנית שלנו, שזה בעצם על הסוגיה של המשברים בעקבות הגירושין, משבר הגירושין, ילדים להורים גרושים, ילדים למשפחות אולי חד-הוריות, ואלה דברים שאנחנו צריכים להתבונן ולהבין, כי יש להם השלכות לכל אחד מהמשתתפים במערכה הזו של המשפחה שמתפרקת. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאורח שלנו שנמצא כאן היום, נמצא איתי באולפן, מוטי זולברג.
ערב טוב לך, רפאל. רבי רפאל, ערב טוב. ערב טוב. לך ולכל המאזינים בכל אתר ואתר.
ערב טוב וברוך הבא, ואני מבין שאתה לא בפעם הראשונה מתארח ברדיו הזה.
נכון, אבל בפינות אחרות, מתחומי עניין שונים לחלוטין.
אז אנחנו פה נתייחס בסוגיה אחת. אני רק רוצה להציג למאזינים שלנו שמוטי זולברג הוא גם יועץ חינוכי, והוא מרצה במכללות להוראה, והוא גם כן יועץ במיוחד בעמותת אם הבנים, שהיא בעצם נותנת מעטפת למשפחות חד-הוריות. ואני חושב שמן הראוי שאדם כזה, יהודי יקר כזה שהגיע לכאן, לתת את מה שנקרא את הטיפים באמת ממשיים, פרקטיים, בעזרת השם. אנחנו נדבר עליהם, נדון עליהם, על כל סוגיית הגירושים שאנחנו יכולים לנסות להועיל. ולהזכיר שנכון שישנם אנשים שאפילו היה קשה להם, לא היו רוצים להשמיע את הכאב או את הקושי בכל, אבל אני הייתי רוצה לנצל את הבמה הזו, את המקום הזה, לכל אותם אלה שיש להם מה להגיד, ויש להם אולי מה לשאול, והם מתקשים ולא נעים, כי זה באמת לא נעים. ולכן אני מזכיר לכם, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לטלפן, לשאול, אתם יכולים להישאר בעילום שם, אתם יכולים לעשות עוד איזה דרך שתרצו, אבל תזכרו שכל אמירה שנמצאת פה, כל דיבור יכול לתת שירות למישהו אחר, שאולי נמצא באותו מצב רק שהוא לא מעז. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך, ונתחיל כבר ברשותכם לדבר על בעצם סוגיית ההורים הגרושים, ובעצם יותר נכון על הילדים שנמצאים בבית הזה, בבית ששם יש פירוק, בבית ששם יש איזה בעיה. והייתי רוצה קודם כל לחלק בין ההגדרות, ובואו נדבר קודם כל, כיוון שיש בתים להורים גרושים שבעצם ההורים נפרדו, ההורים התגרשו, וכל אחד בעצם בנה את חלקו במקום אחר, את הבית שלו. אבל עדיין אנחנו לא מדברים על הסוגיה של הורים שניסו בשנית, זאת אומרת, אלה שעדיין לא פתחו את מה שנקרא פרק ב'. זה בעצם מציאות אחת. יש כמובן את אלה שכבר ניסו בשנית, לפעמים זה אחד מההורים, ולכך יש גם השלכות. ושלא לדבר כמובן על השלב שזה בעצם טרום הגירושין, שהבית נמצא במצב של חוסר תקשורת, מתחים, דאגות, מצבים לא נעימים, ומשהו קורה שם באוויר והילדים חשים. בקיצור, יש כמה שלבים בסוגיה, ואנחנו נלך שלב שלב וננסה להבין עם מה הילד שלנו מתמודד. ואולי כאן הייתי רוצה להתחיל ולשתף עם מה מתמודד הילד של ההורים שנמצאים במשבר הגירושין. אז מוטי, מהניסיון שלך, קודם כל בוא אני ככה מציף אותך עם השאלות. איך נראה הילד הזה? הילד של ההורים המתגרשים, הגרושים. בוא תתאר לנו אותו.
וואו, קודם כל רבי רפאל, נתת לי את השאלה הכי טובה בהנחתה הכי מעולה. כמו שציינת בהתחלה, אבל אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. אני עובד בבקרים במוסדות חינוך, בשתי ישיבות, בתלמוד תורה, ואני גם מלווה את עמותת אם הבנים, שיש להם מערך של כמה עשרות חונכים, שזה מערך אדיר. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי אני יודע שאחרי השידור, אני אפגוש כל מיני אנשים, או התקשרו לכל מיני אנשים, למה הבאת את הדוגמה הזאת, התכוונת עליי? אז בגלל שאני מכיר את עולמם של ילדי הגירושין מהמון זוויות, ואני באם הבנים כ-20 שנה עובד, אז לא בטוח שהאימא שמקשיבה עכשיו לשידור, ובמקרה הבן שלה לומד אצלי באחד מהמוסדות, עליה אני מתכוון. אני אענה על השאלה. תראה, בימים האחרונים התחילה שנת הלימודים. ילדים עלו לכיתה א', ילדים התחילו את שיעור א' ישיבה קטנה. ילד שעולה לשיעור א', ילד שמתחיל את כיתה א', הוא פתאום קונה בגדים, ספרים, זה לא כזה פשוט. ילד להורים גרושים לפעמים הוא כדור פינג פונג. למה שאני אשלם את השכר לימוד? למה שאת לא תשלמי? וכן ההפך. וילדים קולטים את הדברים האלה, בין אם ההורים אומרים להם את זה ישירות, בין אם הם מבינים את זה מבין השירות. מה יקרה עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שיש אספת הורים? האם האבא מגיע? האם האמא מגיעה? ומה יקרה אם הילד צריך טיפול מקצועי?
אז אתה כבר באמת נכנס ל למצבים, לסיטואציות שאיתם הילד הזה מתמודד. אני רוצה, כשאני אמרתי אולי, אני רוצה אולי לנסות יותר מהכל ולהיכנס לעולם של הילד הזה. בואו נבין מה מתחולל בעולמו של ילד להורים גרושים. זאת אומרת, מעבר לעובדה שהוא מתמודד ביום יום עם כל מיני דילמות, עם כל מיני אפילו חסמים שקשה לו לדבר, קשה לו להביע, הוא יודע שאצלו זה אחרת, עוד הרבה לפני כן. וכאן אני אולי פונה בדווקא, לא רק להורים, אלא לצוות החינוכי, למורים, מורות, אנשי חינוך שמאזינים לתוכנית שלנו. אנחנו צריכים לזכור שהילד הזה, קודם כל, עובר כל מיני מצבים לא נעימים. אם זה שתיקות לא נעימות, אם זה שיחות שיש להם מתח, מתח באוויר, אם זה משפטים שהם עוקצניים ודוקרנים, שכל משפט כזה מערער את עולמו של הילד. הילד הופך להיות מעורער. אחד הדברים, אחד המאפיינים הקשים ביותר שעובר ילד למשפחה שההורים נמצאים בקונפליקטים ויותר מזה, מגיעים לשלבים מתקדמים שלא עלינו, לא על אף אחד גירושין, התפיסה של הילד, קודם כל, הביטחון העצמי שלו מתערער, כיוון שמה יש לילד בסופו של דבר? אבא ואמא. יש לו אבא ואמא שהם הכל בשבילו. הם העוצמה, הם החיזוק, הם הביטחון, הם עולם ומלואו. וברגע שמשהו מתערער, אצל הילד מתערערת תחושת הביטחון והרגשת היכולת להתמודד עם המצב עצמו. ואתם יודעים מה אחד השאלות, ואולי הדברים הכי הכי משמעותיים שואלים? הוא דבר ראשון חושב שזה בגללו.
הוא תופס רגשות אשמה.
רגשות אשמה איומים, והוא אפילו לא יכול לבטא אותן, הוא לא יכול להביע אותן, אבל זה מה שהוא מתחולל לו במחשבה שלו. ומה הוא אומר בעצם? זה בגללי, הם רבים בגללי, ואתם בוודאי לא יכולים לתאר לעצמכם איזה מין תחושה מפחידה זו, שהוא רואה את ההורים במצב לא נעים. ודרך אגב, אם כבר אנחנו בהזדמנות הזאת ננצל את הבמה, להזכיר להורים ויכוחים, דיבורים שהם עם אנרגיות לא חיוביות, לא עושים אותם ליד הילדים. אנחנו לא חייבים לצפות את הכל בקרם, אבל מצד שני לא חייבים לחשוף את כל האי-נעימות שקורית בין בני הזוג. מתחים פותרים לא במחיצת הילדים, אבל זאת הייתה הערה ממש במאמר מוסגר.
אתה צודק מאוד, רבי רפאל, אבל אני רק יוסיף משהו על הנקודה הזאת, ואולי גם יחלוק. גם אם יש ויכוחים, יש צורה איך מנהלים ויכוחים. כי ילדים הם לא עם טיפש. ילדים הם העם הכי חכם שבעולם, יותר מאיתנו מבוגרים, ואני
לגמרי.
ובבקרים אני מסתובב בקרבת זעתותים במוסדות חינוך, ילדים הם חכמים. כשהורים מנהלים ריב בחדרי חדרים, הילדים רואים את זה.
אתה יודע שאני אומר, יש שלב שהאוזניים של הילד גדלות בלילה. הוא נמצא בחדר, ואז
האנטנות.
פשוט, האנטנות שלו פשוט מתרחבות, כי הוא כל כך רוצה לדעת מה קורה שם.
בדיוק. עכשיו, לאו דווקא האנטנות, גם אם הם באמת רבו בחדר האטום, בממד, אבל למחרת, בבוקר, בארוחת בוקר או בסעודת שבת, הילדים קולטים שמשהו פה לא תקין. ולכן, מותר שיהיה ויכוח. זה בסדר גמור, אבל צריך לדעת איך להתווכח. יש בארצות הברית חוקר מאוד מאוד גדול, יש שם מעבדה מאוד גדולה, נראה לי בקליפורניה, שהוא אומר, תביאו לי כל בני זוג, ואני אגיד לך מה הסיכוי שהם ישרדו יותר משלוש שנים את חיי הנישואים.
מעניין.
ואחד מהדברים שהוא עושה, זה הוא מושיב אותם לוויכוח. והוא רוצה לראות איך הם פותרים את הוויכוח, איך הם רבים, איך הם מתווכחים. לטענתו, יש לו 91 אחוזי הצלחה.
לא מעט.
לא מעט. ונראה לי שזאת הנקודה. לכן גם כשיש אי הסכמה בין הורים, וזה בסדר גמור.
תראה, אני לא מתכוון שעכשיו, אתה יודע, אנחנו נעשה לילדים עולם של פיות וקסמים, ואצלנו אין. בסדר. אני רק חושב שאנחנו צריכים בכל זאת לדעת לזכור, שכשזה מתחיל לעבור את הדציבלים הנורמטיביים, כדאי לנסות לעשות את זה בצורה
בחוץ.
כן, בחדרי חדרים. ולכן אני אומר, אז בוא נחזור לילד, להרגשה שלו. אז כשהוא נמצא במצב כזה, שכל כך לא נעים לו, כל כך מפחיד אותו, אתם מבינים שכשהוא מגיע למחרת בבוקר, אני כבר לא מדבר על איך הוא הולך לישון בלילה, כן? אבל כשהוא מגיע למחרת הבוקר, לחדר, לבית ספר, לתמוד תורה, למסגרת שקולטת אותו שם, הוא טרוד. הוא טרוד במחשבה, הוא טרוד ברגש, הוא טרוד ב... זאת אומרת, את זה צריך להבין, ואפילו אני זוכר שממש לפני השידור שדיברת וסיפרת לי על הפתיחת שנת הלימודים, אולי תספר למאזינים החוויה המאוד מעניינת הזאת, בכבוד.
באחד מהמוסדות חינוך שאני עובד, ביום הראשון לתחילת שנת הלימודים, השאלה הראשונה שאני שואל את, את אחראי, אחראית במוסד, כמה ילדי גירושין יש בשנתון החדש, אני בכוונה לא מפרט יותר מדי.
כן.
עכשיו, למה זה חשוב? זה מאוד חשוב. לדעת, לתת את היחס הנכון והמתאים והמכיל לאותו ילד, לאותו נער, ולדעת גם מה עובר בלילה, מה עובר ביום. יש המון המון קשיים מעבר לתחילת שנת לימודים. תחילת שנת לימודים קשה
בדיוק.
לכולם.
כן,
בדיוק. ילד להורים גרושים, הרבה יותר. לגבי הרגשות השם שאתה דיברת מקודם...
אבל נדמה לי שלא אמרת את הנקודה, ששאלת בעצם, האם יש לנו ילדים גרושים כן. פה?
האם, והיה לי גם חשוב לדעת מי הם השמות, וביום הראשון לתחילת שנת הלימודים, אני משתדל תמיד לדעת את, את הנקודה הזאת. פרויד אמר שהדבר הכי גרוע שהורי יכול לעשות לילד, זה רגשות השם. עכשיו, ננסה רגע להבין, ילד, לא משנה הגיל, בין אם הוא בן 8, בין אם הוא בן 18, שבתת מודע הוא בטוח שההורים התגרשו בגללו. הייתי לא מזמן באיזה חנות, וילד ביקש ממתק לקנות, אז האמא אומרת לו, אתה רוצה את הממתק הזה? אתה רואה בגללך אין לנו כסף. עכשיו, זה פשוט מצחיק. אבל הילד, מה שהוא מבין, אני ישם במצב הכלכלי הרעוע של הבית, והמון המון פעמים ילדים אמרו לי, שאולי הם אשמים בזה שהילדים שהם התגרשו. פעם ראשונה שאני שמעתי את זה בחיים, זה היה שהייתי בכיתה וו, בתלמוד תורה היה לנו ילד לא רק גירושים בכיתה, וזה הפעם הראשונה בתור ילד ששמעתי את זה, שילד מאשים את עצמו בגירושין של ההורים. וילד שמגיע לבית ספר בהרגשה כזאת, אני אשם בגירושין של ההורים, אז איך נצפה שהוא יבוא צלול ופנון
בוודאי, ללמידה? בוודאי שהוא לא. אין ספק שהוא לא יבוא. ואז אנחנו רק בתחילת הדרך במציאות הזאת, שהילד עכשיו חי, חווה תחושות לא נעימות, חוסר ביטחון, הרגשה באמת שרגשות אשם. ואת זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, האנשי החינוך, וכמו שאומר לנו פה מוטי זולברג, שהוא בעצם יועץ חינוכי שמבין, מכיר את הסוגיה מקרוב מאוד, חי את זה ונושם את זה ביום-יום, המורים צריכים לדעת ולהכיר את הדברים האלה, כי בסופו של דבר, כשאתה נתקל בילד בכיתה, לפעמים רק הפרט הזה כל כך יכול לשנות את הגישה, את ההסתכלות, את היחס, וכמובן, כמו שנדבר בהמשך, מה אתה אומר ומה אתה לא אומר בזמן שאתה נמצא בכיתה. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, יש לנו מאזין שנמצא על הקו עם מלי, ואנחנו נגיד לו ערב טוב, ערב טוב למאזין הראשון. הלו.
וברכה ושלום, הרב.
שלום וברכה.
כן, תלמידכם, מנחם גרינימן.
שלום וברכה.
כאלה שידורים יפים כל פעם על נושא אחר חשוב, משהו מיוחד מאוד, לא שמעתי דברים כאלה מאודי, כל שבוע נושא אחר קריטי.
זה סייעתא דשמיא, אחד משמעות. כן רבנו, אנחנו בסוגיית הגרושין.
כן, 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 נושאים כואבים, אבל גם בדברים כואבים צריכים לגעת, ואי אפשר להתחמק כשצריכים לגעת בנושא מסוים כזה שחווים, אי אפשר לדלג עליו.
נכון.
יש מכשול, חייבים לגשר, ולפעמים ישנם ילדים בתווך, וגם הם צריכים לקבל את את הגיבוי ואת התמיכה. הם רכים, הם קטנים, הלב שלהם לא מכיל דברים כאלו, אבל אם הם עוברים דברים כאלו, זה כמו שילד עובר איזשהו אסון, רואה אסון, אז אי אפשר להכחיש, אי אפשר להסתיר את זה מנורה, אתה מתן לו את הכלים איך להתמודד עם זה, אם הוא ראה איזה, לא עלינו, לא משנה איזה אסון שלא יהיה, אבל אם הוא ראה, צריכים לתת לו את הכלים, הוא קטן, הוא בינוני, הוא גדול, חייבים לתת לו, זה לא יעזור, זה מבחן משמיים קשה, אבל התפקיד שלנו הוא לתת לו את הכלים, לאחר שזה כבר קרה, כי אי אפשר להסתיר את זה, זה כבר היה מול העיניים שלו. אנחנו מדברים כרגע על דבר של פרידה של ההורים, שבעצם זה שני העמודים שתומכים בילד, שזה אבא ואמא, העמודים האלה מתחילים להתפרק אחד מהשני. אין קונטרה, אין לו איפה להיאחז. הוא מרגיש שהמשענת של החיים שלו מתערערת והקרקע נשמטת מתחת רגליו. אם נעשה את זה כך או אחרת, תמיד זה יהיה משהו שהקרקע לא יציבה מתחתיו. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? הרי מה שקרה, קרה, וזה לפעמים חייב לקרות. זה כמו שאנחנו, כשלא צריך להתגרש, מתגרשים זה גרוע, וכשצריך להתגרש ולא מתגרשים זה גם גרוע. אבל אנחנו כן יכולים לעדן את זה ולרקח את זה ככל האפשר, ולעטוף את זה בעטיפות של משי ככל שרק ניתן, ושהילדים יחוו את זה בצורה הכי עדינה והכי רכה והכי פחות פוגעת, כדי שלא יישאר להם מזה טראומה, וזה לא ישלחם לחיי הנישואין שלהם.
בהחלט. אני חושב שבעצם...
ולכן...
כן, אני שומע.
כן? אני אומר, ככל שאנחנו יכולים למנוע את הוויכוחים, הרי אולי היו פה ושם קצת ערמות קול או טונים או דברים כאלו, זה לא שכמעט ולא בנמצא שנפרדים נורא נורא ככה בדממה דקה והכל בשקט והכל זה וישים, סליחה אולי אנחנו לא מתאימים וזה, לפעמים גם אם צד אחד טעה הרבה והשני טעה קצת פחות, אבל בשני הצדדים יצאו טעויות כאלו ואחרות, ולפעמים זה גם לעיני הילדים קצת, וגם אם זה מאחורי הדלת, גם הילדים שומעים ומריחים ומרגישים שמשהו פה לא תקין, ושומעים פה טון ופה קול ופה קצת איזה ניתוק ופה קצת איזה מרחק בין אחד לשני, הם רואים שמשהו כאן לא קורה עד שאומרים להם תשמעו, קרה כך וכך.
טוב, אנחנו...
אז כשאנחנו כבר הגענו למסקנה...
כן, אני אומר, את הדברים האלה אנחנו רוצים מלאט לאט, כאילו ברמת הטיפים שאנחנו יכולים לתת בהמשך של התוכנית, אנחנו, יש לנו עוד הרבה מה לדבר לפני כן. אוקיי, אז בעצם אתה אומר, הנה, זה חיזוק לדברים שאנחנו מדברים עליהם, ואתה בעצם, אדרבה, תומך, תודה, יישר כוח. תודה לך, מנחם. כן, אנחנו רוצים להבין את הסוגיה הזאת, ואז קודם כל התחלנו להבין, הילד עומד במצב מאוד לא נעים. יש לו בעצם קושי, וזה משפיע על הדימוי העצמי שלו, על הביטחון שלו, על הרגשת השייכות שלו, ואז ממילא, משם כבר זה הולך למתפתחת תחושת הזרות, אני שונה. אצלי זה אחרת. ואני רוצה שנבין שילד שמרגיש תחושה כזו, החובה באמת שלנו כהורים, בין אם אנחנו פרודים ובין אם אנחנו וכל שכן בגרושים, עלינו לזכור שהתפקיד של ההורים זה להמשיך לבנות ולחזק את תפיסת העולם של הילד, שמה שקרה נכון, מה שקרה קרה, כן, אבל צריך לנסות לחזק את אמות הסיפים שלו, את העולם הפנימי שלו, את המקום שאיתו הוא צריך לבוא כל יום מחדש ולהתמודד עם מה שקורה בחדר. ואת זה אנחנו רוצים לנסות לעשות היום, יחד כאן עם מוטי שנמצא פה, מוטי זולברג, להבין מה התפקיד שלנו ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה, כיוון שהדברים מאוד מאוד משפיעים על העולם של הילד, והתחלנו דווקא בדימוי העצמי.
אני חושב שההורים צריכים להבין שאין מושג שנקרא להתגרש. גם אם יש גירושין, זה בין בני הזוג. כלפי הילדים, אין מושג שגירושין. החיים ממשיכים כרגיל. ולפעמים הורים, שהם בדילמה, האם להתגרש, שזה לא הנושא של התוכנית שלנו, ולצערי אני לפעמים נשאל על ידי אנשים שמתכננים גירושין. במקרה רק פגשו אותי, רוצים לשאול את זה, ואתה רואה שזה באופק. אני רק אומר את משפט אחד. אי אפשר להתגרש. אתה תאלץ להכיר את אשתך עד גיל 120. בין אם אתה תחיה איתה
בבית אחד,
בין אם יהיה גט, אבל אתם תמיד תהיו קשורים אחד לשני, בין אם זה דברים שקשורים למוסדות החינוך, לשיטות החינוך.
כי באמת אין, הפירוד הוא לא פירוד, הוא פירוד באופן ברמה מסוימת.
ויש הורים, ויש אנשים שעשו חושבים פעמיים, אחרי שהם שמעו את הנקודה הזאת, כי הם באמת לא מבינים את זה, מה זה אומר. כי בסופו של דבר, אין מושג שנקרא גירושין. ואני כן אומר להורים, אם אתם כבר מחליטים להתגרש, קל להגיד את זה, קשה לבצע. הילד הוא לא כדור פינג פונג. עכשיו, הכי קל לאבא להגיד, אתה רוצה חליפה, לך לאמא. מה אתה צריך עזרה בהוראת הגמרא? תבקש מאבא. וכן הלאה. עכשיו, יש מקרים שזה עולה בדרגה.
לגמרי.
שאמא אומרת, הוא לא, אבא שלך לא שילם לי כסף אחות. ומשפטים מאוד מאוד קשים.
אני רוצה שנתעכב עכשיו בדיוק בשלב הזה, על המצבים השונים שהילד עובר, ואולי להבין מה זה גורם לילד. זאת אומרת, התחלנו עכשיו כבר בכמה דוגמאות, ואני חושב שאת החלק הזה אנחנו נשים עליו דגש, אבל לא לפני שנצא למקבץ פרסומות ונחזור לכם מיד לאחר מכן.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
ואנחנו כאן, כן, ממשיכים. אז מה עושים? באמת, מה עושים? מה עושים כשבבית יש מצב כל כך לא נעים, וההורים החליטו שבאמת הגיעה החלטה להתגרש, או הם עומדים לפני הגירושין, והילד שם עומד ושומע את הדברים. ועכשיו אנחנו מזכירים למאזינים שלנו שאיתנו בתוכנית מתארח מוטי זולברג, שהוא יועץ חינוכי, הוא מרצה במכללות, והוא עוסק בסוגיית באמת המעטפת שנותנת למשפחות חד-הוריות מענה, עזרה, גם להורים וגם לילדים. ואתם המאזינים, מאזינים מוזמנים לטלפן אלינו, אם יש לכם שאלות, תובנות, בנושא הזה של סוגיית הילדים להורים גרושים ובית במשבר הגירושין. אז איזה מצבים באמת אנחנו מדברים על? אילו סיטואציות אנחנו רוצים לציין שצריכים לדעת מה לא לעשות או לחשוב מה עומד מאחורי כל דבר כזה? והנה כבר מוטי הכניס אותנו מה שנקרא בעובי הסוגיה, בעובי הקורה של הסוגיה. ונדבר גם כן על עוד כמה מאפיינים, שמי בעצם האנשים, הדמויות שיכולים ליצור שינוי ולעזור לילדים, אבל קודם כל בואו נבין על מה מדובר. למשל, מצב מאוד מאוד, כמו שהזכרנו, תחילת שנת הלימודים, כשהבית מתנהל בצורה כזו שיש הסכמים במסגרת הגירושין, תשלומים, חובות, וכשהילדים בעצם הופכים, זה נקרא הסוכנים. תגיד לאמא שלך שאם היא רוצה, אז שהיא תקנה. ותגיד לאבא שלך שתעביר לו את הידע הזה שבעצם לא קיבלנו את הכסף בפעם. זאת אומרת, הופכים את הילדים לסוכנים. תגיד לאמא ותאמר לאבא, וזה לא קשור אליי, זה קשור אליו, הוא התחייב, היא התחייבה. ואני רוצה לציין שישנם הורים שיודעים לשמור על כבודם, כי זה בעצם המציאות של כבוד עצמי, איך לא לבוא למקום הזה לרדת, אני אומר דווקא לרדת למקום הזה, שאתה בעצם משליך על הילד את האומס הרגשי הזה, כי מה באמת אנחנו מצפים? שהוא באמת עכשיו הוא יבוא ודרכו נצליח להגיע להסכמים או לשינויים אחרים? את הילד צריך פשוט, גם ככה זה כבר קשה לו, גם ככה הוא מתמודד עם קושי עצום, שבבית שלו זה לא כמו בכיתה. ואני רוצה גם כן שנציין מה קורה בכיתה למשל, אבל נתחיל בבית. זאת אומרת, המצב המאוד מאוד רגיש הזה מחייב אותנו לזכור, תניחו לילד, אל תכניסו אותו לתוך המערכת הזאת של המסע ומתן או המלחמות האלה שאתם מקיימים ביניכם. את הדברים האלה יש אנשים שבעצם אמונים, אמורים לתת את השירות, אם זה הרווחה, אם זה אנשים מהמשפחה, אם זה אותו גורם חיצוני שכן מעורב בדבר, וגם אם לא, אני חושב שבמציאות שהיום אנחנו חיים, יש לא מעט דרכים שאפשר להעביר את המידע ואת האינפורמציה. אני יודע, אני כבר שומע את הקול שבא ואומר, כן, 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 נורא קל להגיד את זה, אבל במציאות בפועל, כשאחד מההורים לא עומד בהסכמים בתנאים, מה אז עושים? אז אני חושב שגם מוטי שנמצא איתי כאן יסכים. זה לא משנה מה, אבל את הילד לא מערבים. לילד לא מוסיפים לו עוד לבנה, לבנה עצומה על הלב שלו, שהוא עכשיו צריך לבוא ולהגיד, אמא אמרה שאתה לא שילמת לה, ולאבא אומר, אבל שתדע אבא, כי אמא אמרה שהיא לא מוכנה לקנות גדולים, כי בפעם שעברה היא כאן, למה לעשות לו את זה? למה הוא צריך לעמוד במצב הלא נעים הזה? ישנם גם מצבים אחרים, שבהם הילדים בעצם, הם מבינים שהם הופכים עכשיו להיות סוכנים, ואז הם מנסים להשיג מכל צד כמה שיותר. מה האינטרס של ההורים? לשמור על יחסים טובים, בריאים עם הילד, שהילד יהיה בצד שלי. ואז יש את המצב הזה של לשחד אותו, ואנחנו נקנה לך את זה, ואז אני קונה לו דבר יותר גדול, ועכשיו אני אקנה לך דבר יותר גדול. והילד אומר, הוא זה פלא, איזה יופי, עכשיו אני יכול להשיג את זה. את לא נותנת לי טוב, אני אגיד אבא שיקנה לי. אבא, טוב, אתה יודע, אמא כבר אמרה שהיא הולכת לקנות. הילד גם מבין את המשחק הזה. ומה קורה אז? האם הוא באמת מבין שככה הוא בונה את הקשר שלו, של מה? קשר שבהחלט אפשר לומר, אהבה שתלויה בדבר. זאת אומרת, כל הקשר הופך להיות בעקבות דבר שאם נותנים, אז אם אני מקבל, אז בסדר. אם לא, אני הולך למישהו אחר. וזה באמת סכנה. וככה באמת מתערערת תפיסת האמון בהורים. ההורים מאבדים את המקום שלהם, הילד מאבד את האמון בשניהם, והוא גם כן שם לב לפרטים, והוא רואה ואומר, הוא אפילו, אתם יודעים מה? הוא אפילו כבר בשלב מסוים עומד נבוך, כי הוא מבין שזה כמו כדור שלג שהולך וגדל, והוא לא יודע איפה זה הולך להתנפץ לו. אז מה באמת אנחנו יכולים לעשות? כמו שאמרנו, קודם כל לזכור, אל תערבו את הילדים, אל תגרמו להם להיות הסוכנים, אל תגרמו להם להיות אלה שיעבירו את המסרים. עשו זאת בעצמכם. ואם יש לכם איזה קושי, אתם צריכים למצוא איזה דרך. דרך שתהיה דרך חדשה, דרך טובה, דרך שיכולה לעזור לילד שלכם להבין שאתם מנהלים את המערכת של האי-קשר שלכם בצורה ברורה, מדויקת, ואותו משאירים בצד. ואם אתם תעשו את זה ככה, אני מאמין שהוא לפחות ירגיש נינוח, ירגיש שלם עם עצמו במערכת שיש לו מול אבא ומול אמא. היום אנחנו מדברים על משברים. המספר שלנו באולפן הוא 03-500-9393, ואתם מוזמנים לשאול, להביע, להגיב, לספר ולשתף.
מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, כי אלך אוי נעלו. ואנחנו לא נדע מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, כי אלך אוי נעלו.
וואו, אנחנו לא נדע, אנחנו רוצים לדעת מה לעשות. אז מה לעשות באמת עכשיו שהילד נמצא במצב כל כך קשה, והוא שומע, אבא אומר לו כך ואבא אומרת לו כך. אני חושב שהמציאות הזו היא לבד כשעצמה יוצרת קונפליקט עצום בעולם של הילד. הוא לא יודע בעצם לאן ללכת, לפה, לכאן, והמקום שהוא בעצם אפילו לוקח לעצמו את מה לא נעים לי להגיד את המילה, כן? מתחשק לו. איך הוא בעצם יוצר לעצמו מצב שהוא יודע להיות סוכן לטובות של עצמו. ואת זה בוודאי אנחנו נתקלים לא מעט פעמים שיוצרים דבר שיוצר עוד יותר מה שנקרא דיסוננס או חוסר הסכמה בין שני ההורים.
יפה. הדוגמה הזאת שאתה מעלה כעת זה, בוא ניכנס שנייה לראש של ילד מתבגר. אתה יודע, אפילו לא מתבגר, אפילו הוא גיל 11.
היום מתבגר
עכשיו, מה יקרה אם יש לו יומיים בשבוע שהוא ישן אצל האבא? אצל האבא אפשר ללכת לישון מתי שרוצים, אצל האבא יש גם ממתקים כמה שרוצים, אצל האבא גם יכול להיות שיש מחשב או סמארטפון וכן הלאה. למחרת בבוקר שהוא מגיע לתלמוד תורה או לישיבה, אפשר לזהות מיד את העייפות או מה עבר עליו בלילה.
אבל תרשה לי רק במילה להגנתן של האימהות, כי לפעמים זה גם יכול להיות האימא. יש, יש, יש צד אחד מההורים שהוא הפתוח יותר, ואחד שהוא הסגור יותר.
אבל בדרך כלל האימהות הן יותר נותנות את המסגרת החינוכית, כי בדרך כלל הילדים גדלים ברוב המקרים אצל האימא, ולפעמים יש להם לילדים האלה הסדרי ראייה שפעם בשבוע, או פעם בשבוע הם הולכים לאבא. אני יכול להביא דוגמה אמיתית.
לגמרי.
אחד מהמוסדות שאני עבדתי, היה ילד שבימי שני הוא היה ישן במוסד הלימודי. מה התברר? התלמוד תורה נמצא במרחק של כ-50 קילומטרים מהבית של האבא, אני בכוונה לא אומר את המקום. והוא היה יוצא באוטובוס האחרון בלילה מהאבא לכיוון הבית של האמא. הוא היה לחשון ב-1:15 בלילה.
וואו.
ילד בכיתה ב', מה אפשר לצפות? עכשיו, ילד הרי הוא פיקח. ואם אצל אבא מותר ממתקים, ויש מחשב...
מותר,
אצל אבא מותר. אצל אבא מותר, אז מה לעשות? עכשיו, גם אבא רוצה להיות קול, אבא רוצה להיות יותר מאפשר, אז למה לא? עכשיו, גם לא תמיד יש לאבא מה לעשות עם הילד, אז גם אבא יכול לקחת אותו למסעדה, או לחברים, זה פחות ממוסגר. חלק מהילדים, כיף להם אצל אבא, בגלל הסיבה הזאת, חלק מהילדים יודעים שזה פחות טוב להם, אבל... מה לעשות? יותר כיף. אבל בסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר, זה אותו ילד. התפקיד של אנשי החינוך, זה לאתר את אותם ילדי גירושין, ולדעת איפה לגעת בנקודות. והרבה פעמים באספות הורים, יוצא לנו לשבת עם שני ההורים ביחד. אני אומר להם, אצלנו בחדר, שבאים באספת הורים לחדר של הרב, רם, מורה, יועץ.
שני ההורים.
מבחינתנו, אתם לא גירושין פה. פה אנחנו יושבים כולנו, לטובת הילד. לא רלוונטי כל הדברים שקשורים. ולפעמים אנחנו צריכים לאמת את ההורים, סוג של לימוד עדין. אפשר לומר להורים, הילד שלכם צריך מסגרת של שנה. הילד שלכם צריך טיפול מסוים.
כן.
אז, ואז אתה, במעמד שלושתם, איך שזה נקרא, אתה תופר את התיק, סוגר את הדיל, וזה לא משנה באיזה משמורת הוא נמצא. אני מאוד מאוד מאמין במפגש המשולש הזה, זה מחולל פלאות.
לגמרי, אני מסכים איתך.
לצערנו, ברוב החיידרים, אין אפשרות לאימהות להגיע לאספת הורים.
מעניין.
לאימהות הן לא יכולות, ואותו דבר בבית יעקב, אבא לא יכול להגיע. אבל אפשר למצוא לזה פתרון, אפשר לקבוע באיזשהו יום לבוא
בהחלט, יש שעות בנפרד.
נכון, לא באספת הורים הרשמית.
אני רוצה, סליחה שאני נכנס לתוך דבריך, לשני דברים להתייחס מה שאמרת. קודם כל, בניסיון האישי שלי כמפקח בתלמודי תורה וכמנהל, אז זה מקומות, מוסדות, כן, בחוץ לארץ שניהלתי במשך הרבה שנים, שהופתעתי. אבל המציאות ששני הורים באים זה לכתחילה. זאת אומרת, בכלל, אני היה לי מוזר מאוד, מה פתאום? ומה זאת אומרת לו? שני הורים באים, וכל שכן, בבית שההורים פרודים, גרושים וכדומה. וגם פה בארץ, התקלתי ברוך השם, וראיתי שהורים מגיעים, ואתה רואה בעצם כמה זה תורם לילד ששני ההורים מקבלים את האינפורמציה. אגב, אחד הדברים שמתקשים בהם או לא זוכרים וכמה משמעותיים, מסירת האינפורמציה מהחדר, מהתלמוד תורה, מבית הספר, הביתה, שליחה של דפי קשר, הודעות אלמנטריות אפילו על טיולים או על אספות הורים או כל דבר אחר, זה לא נעשה לשני ההורים, ואז יוצא מצב שהורי אחד מקבל את הידע והורי אחד לא, ואז זה, בעצם הם יוצאים נפסדים, הם מרגישים שיש פה בעיה.
אתה אומר, גם כשלא מדובר בילדי גירושין, זה דבר חשוב. יש פה עוד נקודה, לפעמים האבא מגיע לאספת הורים בחדר, והוא לא דומיננטי בחינוך, הוא לא יודע מה, הוא לא מעודכן. כן. מי שקשור להקימה ושיעורי בית.
עקרת הבית.
עקרת הבית, היא קרוש לבית.
כן.
והיא לא נמצאת. או שהאבא שומע איזשהו מסר מהרבה, אבל הוא לא יודע איך להעביר את זה לאמא.
גם זה.
או שהוא מפיל את זה בכלל על האמא.
כן, נכון.
אני לא מדבר על ילדי גירושין.
מכיר את זה, עצת השם, היא תקום.
היא תקום.
כן.
וכשאתה מזמן את שני ההורים ביחד, זה מחולל פלוט. ובבתי ספר ששייך להזמין את ההורים, את שני ההורים, זה יותר ממומלץ, ויש בתי ספר שהגדילו לעשות, שאם הורה אחד מגיע, אז לא מקבלים את ההורה השני. צריכים רק במעמד שלושתם. כל וחומר שמדובר על ילד שמגיע עם איזשהו קושי, וההורים מוזמנים לתלמוד תורה, לא במסגרת אספת הורים הרשמית.
אוקיי, זה כשקוראים להם באופן נפרד.
חייבים
ששני ההורים... לפני שנגיע לזה, אני כן רוצה לחזור למשהו שאתה ציינת, ואני רואה אותו בחשיבות באמת גבוהה. זאת אומרת, כשאנחנו נתקלים, ונתקלתי בתופעה כזאת במשפחה, שההורים התגרשו, והאבא במקרה הזה, כן, גם במקרה הזה, האבא הוא זה שעזב את, מה שנקרא, עזב את הדרך, הוא לא שומר תורה ומצוות, והאימא לעומת זאת צריכה ממש לחרוק שיניים, והאבא באופן חד משמעי, הוא יוזם, לא רק שהוא, הוא פעיל ברמה של, אני רוצה שהילדים יחשפו, אם זה למדיה ולסרטים ולתרבויות שהן בניגוד למה שהבית קם בתחילה, ובעצם אתה מנסה לדבר איתו ולומר לו, תראה, בכל זאת בנית הבית על בסיס מסוים, זה שהחלטת עכשיו לנקוט עמדה אחרת, תזכור, אתה פוגע בילדים שלך. האמא הזאת היא פשוט בחירוף נפש, נלחמת על כל פיסת קדושה, ונאלצת באופן באמת להגיד בכניעה או בכניעה, להסכים, לכל מיני דפוסים שהאבא בעצם יוצר אצל הילדים. ומה קורה? הם רוצים ללכת לאבא, כי בדיוק כמו שציינת. יש פלאפון, ויש סרטים, ויש דברים, יש עולמות אחרים שהם משעשים. ואפילו במצב שילד היה ממש חולה, הוא העדיף להיות חולה בבית של האבא מאשר אצל האמא, כי שם הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה. כאן אני רוצה שנזכיר להורים, ולא משנה, מי מכם הוא זה שיצר את השינוי, אבל לפחות בואו נזכור דבר אחד. כשהילד נמצא במערכת ששניכם כזוג נשוי, החלטתם שזוהי המטרה וזה האידיאל שלכם, ולשם שלחתם את הילד ללמוד, ואני רוצה להיות יותר מדויק, הילד לומד במסגרת חרדית, תורנית, כזו או אחרת, ברגע ששינית את העולם שלך או שינית את דרכך, זה לא הוגן כלפי הילד עכשיו לבוא ולייצר מציאות אחרת. אפילו שאתם חושבים שאתם הכי נאורים בעולם, ואתם רוצים שזה יהיה הכי טוב למען הילד, תזכרו, זה רק מבלבל אותו. תנו לו להחליט בבוא העת מה הוא רוצה לבחור, כשהוא יהיה בר דעת, שיהיה לו את האפשרות, כיוון שהוא בנה את הבית שלו, הוא התחיל בדרך מסוימת, אתם ששיניתם, איך אומרת הגמרא? כל המשנה, ידו על התחתונה. אתם שיניתם, לכם יש בעיה, אתם צריכים להתמודד איתה. אבל למה על חשבון הילד? למה הילד הוא זה שצריך לסבול מהשינויים האלה? הרי בסופו של דבר, אתם רוצים את טובתו, וצריך להבין שטובת הילד זאת יציבות. ומי מייצר יציבות? ההורים. זאת אומרת, כשהבית עומד במצב של גירושין, צריכים לזכור שבמקום שהילד לומד, במקום שהוא גדל מבחינה חינוכית, תורנית, בכל האתגרים הלימודיים והחינוכיים שהוא חווה בכל יום, צריך לייצר אצלו יציבות כדי שהוא יגדל בריא בדעתו, בריא בנפשו, שלם ושלב ואפילו נינוח, כיוון שכל תנודה כזאת מערערת אותו.
אני שמתי לב, כשמדובר עם ילדים שאבא נהיה יותר פתוח בדרך כלל, והוא מאפשר יותר קשרויות או אפילו דברים יותר חמורים, הילד מזלזל באבא. ולאורך הזמן, לא רק שהוא מזלזל באבא, הוא עצמו, הילד עצמו, פשוט בועט. לפעמים יוצא לנו לראות ילדים שאבא לא עלינו חי עם אישה לא על פי גדרי ההלכה. הוא לוקח את הילד לכל מיני מקומות לא מתאימים לילד שלומד בחיידר, והילד מביא פתאום מושגים חדשים לחיידר. הילדים האלה בסופו של דבר הם הכי מסכנים, ולאט לאט הם עצמם נופלים, ומי שמפסיד מזה זה קודם כל הילד. אבל גם האבא מפסיד.
מאוד.
שווה לאבא, ויש לנו עכשיו איזו משפחה שעמותת הם הבנים, אני אשמח אחרי החדשות לדבר על עמותת אם הבנים. אנחנו מלווים משפחה מביתר שאבא עזב את הכל, אבל אבא מקפיד כשהוא עם הילדים לקנות את הכשרויות שהיו לפני שהוא
מדהים.
עזב את הדרך.
זאת אומרת, הוא שומר על כל
שומר הכל, הכללים. מגיע לבית ספר בביתר עם כל הכללים בכוונה, כי הוא מבין. עכשיו, הילדים לא טיפשים, הילדים יודעים שאבא בחר בצורה שונה, אבל הם למדו לעשות את המסננת, וברוך השם לאט לאט הם תופסים את הכיוון. גם התלמוד תורה שותף, גם החונך מלווה אותם יפה, אבל אבא לא חושף אותם בכוונה לערכים שמנוגדים.
מנוגדים לבית. כמה שזה חשוב, באמת האבא הזה יכול לשמש לנו פה כדוגמה להרבה הורים אחרים, כדי, על מנת שנבין מה רמת המחויבויות, לא לפגוע בעולמו של הילד, לא לערער את ביטחונו, לא לערער את האישיות שלו, אחרי הכל. צריך לעזור לו שהוא יגדל נכון, בריא וטוב. כן, מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אז מה עושים? היום בסוגיה שלנו זה סוגיית המשברים, הגירושין, הבית שעומד לקראת פירוק, או שהוא כבר באמת, אפשר להגיד, מפורק. ואנחנו נשוב עליכם מיד לאחר החדשות, מאחלים לכם בעזרת השם המשך האזנה עריבה. היו איתנו.